אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם. יום הזיכרון לשואה ולגבורה ברדיו סול.
צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו, אתם על כי אני חייל, אני עורך הדין אולי שוורץ, ואני שמחה לפתוח איתכם את התוכנית ה-185 שלנו, שאומנם נפלה ככה ליום נוגה, ועדיין אנחנו מציינים את התוכנית ה-185, היום נדבר על הכרה בפוסט-טראומה על ידי משרד הביטחון, ונארח כאן את מי שמייסד, או ייסד יותר נכון, והוא יושב ראש משותף של עמותת שותפות מגן ישראלית, שידבר על העמותה ועל העשייה שלה. אבל רגע אחד לפני שנדבר על הנושא שלשמו התכנסנו, ועל העשייה החשובה של העמותה, אני רוצה להקדיש כמה מילים לנושא אחר, שגם הוא כמובן קשור לשירות הצבאי, אולי יותר לתחילתו של השירות הצבאי, וזה הנושא של הפרופיל רפואי. אז כולם יודעים שהפרופיל נקבע כמובן על בסיס איזושהי הבחנה רפואית ועל בסיס מסמכים רפואיים שנשלחים למיטב, ולפעמים גם על בסיס מסמכים נוספים, סתם דוגמה, חוות דעת תפקודית מטעם גורמי החינוך, שזו דוגמה אחת. ומה שחשוב לגבי המסמכים האלה, וזה העיקר בעיניי, זה שצריך להעביר את המסמכים הרלוונטיים לקביעת הפרופיל בזמן. הזמן הוא עניין קריטי, ועוד יותר קריטי זה להעביר מסמכים מפורטים, מסמכים שמסבירים מה הקושי, אם הוא נפשי, אם הוא פיזי, במה הוא בא לידי ביטוי. מסמכים שהם לא מסמכים לקוניים יעזרו, וככל שהם יהיו ברורים יותר ומפורטים יותר, יש מצב טוב אפילו שזה יחסוך הליכים ובירורים ובדיקות והגעות מיותרות ללשכת הגיוס, ובהרבה מקרים זה מייעל מאוד את התהליך. אז אם כבר אתם מגיעים למומחים ומבקשים ממנו לכתוב מכתב או מסמך רפואי, קחו את זה בחשבון ותעבירו מסמך שיכול לסייע לכם. אז בהקשר הזה אנחנו מסיימים, ואנחנו, כמו שאמרתי, נתכנס כאן לנושא המרכזי שאליו הגענו, ונגיד צהריים טובים לעורך דין שלומי ציפורי. צהריים טובים, שלומי.
צהריים טובים.
אז קודם כל תודה שהצטרפת אלינו. ונציג אותך עכשיו שוב בצורה רשמית, ונגיד, ונפרט גם מעבר לזה שאתה מייסד ויושב ראש משותף של עמותת שותפות מגן ישראלית, אתה גם אחראי על התחום המשפטי בעמותה, ואתה חבר במועצה הלאומית לפוסט-טראומה, נכון?
נכון.
אז בקובעים האלה שלך, החלטת על הקמת עמותה? או איך זה קרה? תסביר לנו.
בשביל הצדק ההיסטורי, אני רק אחד המייסדים. מי שייסד באמת זה בחור רב זכויות, יוצא השב"כ, שמו יזהר דוד, שכשהיה לי את המשרד הפרטי שלי, טיפלתי בו בהליכים מול משרד הביטחון. סיפור מטלטל יש ליזהר, מאוד מומלץ גם לקרוא שני ספרים שהוא כתב על הסיפור האישי שלו. אבל הוא מגלם את הבעייתיות שאני נתקלתי גם במקרה שלו וממקרים רבים אחרים.
למרות שאתה הצגת אותו, הייתה בעייתיות?
תראי, משרד הביטחון של אז,
אוקיי,
הוא לא היה קל. בוא נגיד שאני יכול להבין רבים את הטענות שהושמעו בעבר, שלא להזכיר מקרים קיצוניים שאנשים עשו לעצמם, כי ההליך במשרד הביטחון הוא היה קשה.
קשה באיזה מובנים? בוא נגיד רק בשורה, לטובת מי שלא יודע.
אז קשה זה למשל, יכול להיות מישהו שהגיע, שהיה לוחם בצבא, היה קצין, בוגר קורסים איכותיים, היה מעורב נגיד במבצע או במלחמה, וכשהוא יבקש להכיר בו, הוא מאופרן על פוסט-טראומה, בוא נגיד אפילו על ידי גוף צבאי כמו, תראה מה, אפילו הזכרת קודם פרופיל, אז יכול להיות שקבעו לו בצבא פרופיל רפואי
נפשי
עם, נפשי, עם סעיף ליקוי על פוסט-טראומה.
אוקיי.
Okay. וכשהוא היה פונה למשרד הביטחון, אז משרד הביטחון היה אומר ככה, קודם כל, זה שהצבא יבחן אותך כפוסט-טראומטי, זה לא מעניין אותי. אני, יש לי רופאים שלי שאני רוצה...
וואו, זה ממש דוגמה קיצונית.
נכון, אבל לא רק זה, במסגרת התהליך הוא היה נדרש להביא אישור מהבית ספר, מהמורה.
סיפורי המורה להנדסה בכיתה ב'.
כן, ואם הוא זרק גירים בכיתה ג' או לא זרק כיתה
ג'. ומה היה בגן?
אגב, אם אנחנו מדברים על אותה תקופה, בלי להזכיר שמות, אבל הרופא שהיה במשרד הביטחון, שטיפל בעיקר התיקים האלו, אז הוא היה, הדעה שלו הייתה שאם לא עברת שואה, וזה מתקשר ליום השואה, אז אתה לא פוסט-טראומטי.
אוקיי.
אנחנו כבר לא שם. שמחתי, לא רק בגלל איציק סיידיאן, התהליך התחיל לפני.
אוקיי.
בכל אופן יזהר דוד, כשהוא החליט על הקמת העמותה, והוא אסף איתו עוד כמה חברים טובים, גם הם בוגרי צהל, שירות הביטחון, מוסד, ביקש גם ממני להצטרף, ו... כל הזכויות שמורות לו, אני נמצא עם העמותה מהשלבים הראשונים שלה, אבל מי שיסד ויזם זה יזהר.
ומתי הוקמה העמותה בעצם?
העמותה הוקמה לפני 3.5 שנים.
אוקיי, ומאז
זה השתלב עם התוכניות שלי, אני החלטתי שבגיל 67, אני סוגר את המשרד הפרטי שלי, שהתעסק בתחום צבא, ביטחון, מול משרד הביטחון,
משרד רב זכויות, בוא נגיד ככה.
משרד רב זכויות בתחום, נגיד, צבא וביטחון. אחרים אומרים שזה היה משרד המוביל, אני לא אגיד את זה.
אני מצטרפת, הנה.
בכל אופן, אז בניתוח שלנו, זאת אומרת, ובאמת יש אנשים טובים בעמותה, אם הזכרנו שמות, רק צריך לומר שמי שעומד כיום נשיא העמותה זה האלוף רוני נומה, גם איש עתיר קרבות וזכויות.
אז בוא נדבר רגע באמת על העשייה של העמותה, כדי שלא רק נציין שמות. אמרנו שהיא הוקמה לפני 3 ומשהו שנים, הבנו גם למה. בוא תגיד לי רגע כמה פניות, בקשות, טופלו בפרק הזמן הזה.
אבל חשוב, אני מיד אענה לך, אבל חשוב לי להגיד לפני זה לגבי הלמה. למה צריך עמותה?
אוקיי.
יש המון עמותות שמתעסקות בנושא של פוסט-טראומה. אגב, תעודת עניות למדינת ישראל, אם צריך כל כך הרבה עמותות פרטיות.
לגמרי.
אבל בניתוח שלנו, עם אנשי המקצוע שיש לנו והיועצים, הגענו למסקנה שבמדינת ישראל חיים למעלה מ-40 אלף נפגעי פוסט-טראומה, ואני מדבר רק על כאלו ממלחמות, אני לא מדבר על כאלו שצורך העניין אזרחים בעוטף עזה, שגם...
על מה מתבסס על המספר הזה?
אז המספר הזה מתבסס על נתונים מחקריים בעולם שנהוג שהגיעו לזה שאדם שנחשף לפוסט-טראומה, או בין אנשים ש... לא לפוסט-טראומה, בין האנשים שיחשפו לטראומה של מלחמה, מבצע, מראות קשים של הרוגים, פצועים, בין 8% ל-13% יפתחו פוסט-טראומה. כל אדם כשנחשף לטראומה יש לו תגובה טראומטית. אצל רוב האנשים זה יעבור אחרי פרק זמן קצר, עם טיפול או בלי טיפול. פוסט-טראומה מוגדרת, אם הסימפטומים נשארים אצלך יותר משלושה חודשים, אז זה כבר מצב שאתה מבחינה רפואית, לפי המפתח האבחון, שנקרא DSM, אתה מובחן כפוסט-טראומטי. עכשיו, אם את לוקחת את ה... אנחנו התמקדנו ממלחמת יום כיפור, זה גם סוג האוכלוסייה שאנחנו מטפלים, כלומר 50 שנה אחורה, אם אני לוקח את כמה מלחמות ומבצעים היו מאז.
עשיתם איזושהי הערכה.
עשינו נתונים, אנחנו יודעים נתונים על, כן, לא לציטוט, אבל על מספר לוחמים שהיו בכל אחת מהתקופות, ואם אני לוקח דווקא למדד הנמוך יותר של 8%, אז אתה מקבל מספר מבעיל.
כן, זה באמת מספר מבעיל, לכן שאלתי למה, מאיפה הערכה הזאת?
המספר הוא מבעיל עוד יותר כשאת בוחנת את הנתונים, כשאנחנו יצאנו לדרך, כמה אנשים הוכרו עד אותה נקודת זמן?
זו בדיוק הייתה השאלה שלי, כאילו, יש לך 40 אלף, כמה מתוכם כבר מוכרים?
אז באותו שלב כשאנחנו יצאנו לדרך, הנתונים של משרד הביטחון דיברו על 5,000.
5,000 שהוכרו.
5,000 שהוכרו.
מתוך כמה פניות?
זה נתונים יותר בעייתיים, אבל אני יכול להגיד לך מהניסיון האישי שלי, קודם כל לא, לדעתי לא היו את הנתונים המצטברים, אבל אני יכול לספר גם על תקופות אפלות. אני הצגתי במשך 13 שנה אדם שהיה הלום קרב לפי כל מבחן, הוא היה שבוי במצרים, ולא הכירו בו.
גם על זה הייתה מחלוקת, זה ממש מגוחך.
נכון, והיינו צריכים להגיע 13 שנה של מאבק משפטי עד שהוכר, אבל אז בין השאר נחשפתי, שלדיון בכנסת, בוועדת העבודה והרווחה נדמה לי, שמופיע נציג רשמי של משרד הביטחון, אני מדבר על שנות ה-70 המוקדמות, ומספר שהמדיניות באגף, כשהוא קיבל את התפקיד, אני לא רוצה להזכיר כרגע שמות, אבל הייתה, ויש לי את הפרוטוקול הזה, שנפגעי פוסט-טראומה ברמה העקרונית דוחים אותם בהתחלה. למה? כי ההנחה הייתה שרובם לא ילכו להיאבק בבית משפט. אז היו גם שנים כאלה.
נדע.
אבל כשאנחנו עשינו את הניתוח, איך זה יכול להיות הפער הזה? 40,000 לפחות מצד אחד ורק 5,000 מוכרים, אז היו לנו כמה תובנות. רוב האנשים לא פונים, לא פנו אז בגלל בושה וסטיגמה חברתית, זה נחשב אז כסוג של מחלת נפש.
באמת, בושה וסטיגמה, לאו דווקא חוסר מודעות?
גם, כי אני גם חשבתי גם חוסר מודעות, אבל גם הסביבה, אם אני לוקח למשל את הסיפור של יזהר, מייסד העמותה. יזהר, בכיר בשבק עם אופק, דרך אגב, האירוע הזה תופס אותו רגע לפני שהוא הולך להתמנות לתפקיד בכיר יותר ממה שהוא עשה, אם נעשה השוואה לצבא, משהו ברמה של אלוף משנה. 9 שנים, הוא סובל, משפחתו סובלת, הוא מגיע לאיזה נקודת זמן שהוא עומד לקפוץ מהמרפסת. וזה ארגון שאם אתה לא מעודד אנשים לפתוח את זה, אז מה, הוא ילך לספר שהוא
הוא לא ילך לצורך
העניין בוכה בלילה או דברים יותר קשים. ולכן צדק שאמר, זאת אומרת, זה גם חוסר מודעות, אבל גם הסטיגמה בארגונים האלו.
שזה לא גברי.
זה לא גברי, ולא עודדים אנשים לפנות ולקבל הכרה. אז זה okay. נדבך אחד. הנדבך, הסיבה הנוספת הייתה, שההליך במשרד הביטחון, כמו שככה קצת נגענו בו, היה נורא והיום. נורא והיום, משפיל. המקרה הידוע של איציק סעידיאן, היו גם מקרים כאלו בעבר, היו גם מקרים קיצוניים יותר של אנשים ששמו קץ לחייהם. בתהליך הזה, בגלל הפגיעה והאלבון והיה גם, צריך להגיד, אנחנו שנינו עורכי דין, גם עורכי דין תרמו לזה שאנשים יססו לפנות, כי
כמעט.
בשוק הזה אין הגבלה של מחיר שכר טרחה של עורך דין, והיו עורכי דין שלא נעים להשתמש במילים, אבל השקו את הנכים שפנו במצוקה וקבעו מחירים בלתי סבירים בעליל, ואם אתה, כך למשל אחד התיקים שיצא לי לטפל בו מישהו מלבנון הראשונה, גם הרבה שנים כבר, שחי מרבית חייו במערה בראש פינה, אז עכשיו ללכת לתהליך כזה, נניח שהוא כבר מודע לזה שהוא פוסט-טראומטי, אז אתה צריך לקבל, להצטייד בהבחנה מפסיכיאטר או פסיכולוג, עולה הרבה כסף, אתה צריך לקחת עורך דין, ואז אנשים ויתרו על התהליך ונמנעו. החלטנו בה, והיו עוד כמה סיבות, יש עוד כמה סיבות. בניתוח שלנו, אם דיברתי על עורכי דין, אמרנו שאנחנו נתחיל ונטפל בנושא של עורכי הדין.
אוקיי.
חשבנו שמי שהיה לוחם ונפצע, גם אם זה פציעה שקופה, נפצע בנפשו, מגיע לו שייצגו אותו ללא תמורה, עורכי דין, או עם איזו תמורה סמלית שאנחנו כעמותה ניתן, בתהליך מול משרד הביטחון. ולכן, כשהחלטנו שזה הכיוון, אז עשינו כמה פעולות בנושא, ואם את רוצה, נדבר עליהן.
קודם כל חשוב לי, נגעת מקודם בסוג האוכלוסייה, אז עכשיו אמרת בצורה מפורשת, האוכלוסייה היא לוחמים, זאת אומרת, פעילות מבצעית.
מי שאנחנו מטפלים כעמותה, יש 40,000 איש. אז אנחנו בחרנו בשלב הזה של חיי העמותה, כן, יש הגבלה גם של משאבים, כי לנו כעמותה זה עולה כסף. אנחנו מתמקדים בלוחמים ותומכי לחימה.
אוקיי.
וחיבור של אירוע מבצעי. לא מפקד התעלל, שזה יכול לגרום לפוסט-טראומה, לא התעללות מינית, שזה גם יכול לגרום לפוסט-טראומה.
תאונות אימונים.
תאונות אימונים, הייתה לנו התלבטות, ובסופו של דבר החלטנו כן.
אוקיי.
אגב, מבחינת הצבא, מעניין שיש בצהל יחידה שנקראת היחידה לטיפול בתגובות קרב. וכשאנחנו התחלנו לטפל בנפגעי תאונות אימונים, ורצינו שהיחידה הזאת, שהם יקבלו שם טיפול, ואולי גם יובחנו שם, אז אמרו לנו, אנחנו מתעסקים רק במי שנפגע בקרב. אני חושב שזה עיוות שצריך לתקן אותו. כעמותה פנינו גם לשר הביטחון, גם למנכ״ל, אולי זה עוד ישתנה, אבל כרגע, גם מבחינת העמותה, אנחנו מדברים רק על תאונות מבצעיות או פעילות מבצעית ואימונים. אימונים מתקשר אצלנו להכנה לפעילות מבצעית, שזה היינו הך.
כמה זמן אחורנית? זאת אומרת, אם יש מישהו שהוא טרי יחסית, והוא, לא יודעת, יש לו יכולת כלכלית, יש לו את כל המסמכים, יש לו תיעוד על טיפול, יטופל על ידי עמותה, או שמעדיפים ללכת אחורנית לאלה שאולי...
הקריטריונים, השלושה קריטריונים של סינון מוקדם שיש לנו. אחד זה שהוא היה לוחם, או תומך לחימה. שתיים, סיטואציה מבצעית, אירוע מבצעי. ושלוש, שיש לנו הבחנה מגורם שהוא, אנחנו יודעים שמשרד הביטחון יראה בו כגורם תקף. היום, דרך אגב, בין השינויים שנעשו במשרד הביטחון, רפורמה שנקראת נפש אחת.
תכף נדבר עליה, כן.
אז מצב כמו שמישהו שעוקר בצבא כנפגע פוסט-טראומה ויש לו סעיף ליקוי, משרד הביטחון יקבל את זה. תאופל ביחידה לתגובות קרב והובחן על ידם, משרד הביטחון יקבל את זה. היו בעבר אבסורדים, אנשים מטופלים שנה ויותר על פוסט-טראומה ביחידה לטיפול בתגובות קרב, מגישים בקשה להכרה, אומר להם משרד הביטחון, המומחים של צהל לצורך העניין לא מעניינים אותי, אנחנו רוצים רופאים שלנו, אין את זה היום.
אוקיי.
אז אלו הקריטריונים, שלושת הקריטריונים.
אוקיי, זאת אומרת זמן הוא לא קריטריון.
ממש לא, וגם מבחינת החוק. אין בעיה של זמן, זאת אומרת, אין התיישנות על תביעות כאלו, ככל שאתה יכול להוכיח באמת שהיית באותו אירוע. לפעמים ההוכחה היא פשוטה, זאת אומרת, השתתפת במלחמה, אנחנו נוציא אישור מאתר האישורים של אקה, שהיית חייל בו לוחם, יש את המקצוע הצבאי. לפעמים צריך את הצעירים של מישהו שהיה מפקד שלך באותו אירוע. אני יכול לספר לך שלמשל היה לנו אחד ה-CA גינס, אני חושב שעשינו, זה שבדרך כלל בקשת הכרה, עד שמשרד הביטחון אומר, האם יש לך פוסט-טראומה, והאם היא עקב השירות, התהליך, אם נעשה באופן גס עד סעידיין, במקרה הטוב, אם לא היית הולך לבית משפט, זה היה לוקח בין שנתיים לשלוש.
כי מה לקח כל כך הרבה זמן?
כי מה לקח?
להשיג את התיקים.
הבדיקות שלהם, זאת אומרת, לפנות קודם כל,
לגננת, למורה.
תאתר את הבית ספר שקיים או לא קיים, את המחנכת, את העובדת, היועצת החינוכית שהייתה. היו פונים לעירייה לראות אם המשפחה לא הייתה נתמכת צעד, או היו איזשהם בעיות משפחתיות כאלו ואחרות. היו עושים את המוות.
שזה גם, דרך אגב, מבחינת משאבים, זה מישהו הולך ובודק את הדברים האלה, מישהו מתעסק בזה.
כן.
מישהו משלם על המישהו הזה שמתעסק בזה.
נכון. מצח למשל, גם משהו שלמדתי לאורך הדרך, יש תקן של רב סרן במצח, שישב גם היום, באגף שיקום נכים, בשער הכניסה. כן, ביחידה לתביעות וקביעת זכאות, והיו עושים את החקירות האלו. ולא היה תאום בין הגופים. ואם היה צריך למשל לדעת, לבדוק, האם במקביל הגשת תביעה לביטוח לאומי, על אותו דבר.
וגם היום בודקים את זה, לא?
כן, אבל אז זה לוקח הרבה זמן. היום אנחנו, למשל, כעמותה, כבר עם הבקשה הראשונית, נותנים את האישור. פונים לביטוח הלאומי ומצרפים. פעם היו עושים מעקבים אחרי נפגעי פוסט-טראומה.
אוקיי.
אני באופן אישי הלכתי לאיזשהו בגץ בעניין הזה נגד המעקבים אחרי נפגעי פוסט-טראומה, כי המעקבים האלו היו נמשכים גם אחרי שהם היו מוכרים. ואנשים האלו...
לראות אם לא החלמת.
לראות אם כן, אם לא החלמת ואם לא שיקרת, תעשו את כל הבדיקות לפני, אחרי שהוצאתם לו את הנשמה. והכרתם בו כבר, אתם ממשיכים לעקוב עליו, לעקוב אחריו, תנו לו אפשרות להשתקם. הפסיקו עם זה.
טוב, אנחנו נעשה עכשיו הפסקה, נשמע שיר. דיברנו עד עכשיו על כמה היה רב אמר לפני זה. נשמע מה השתנה, כי זה נשמע שדברים השתנו.
בהחלט.
אז תכף נבין מה.
שתף אותך בכאב ולא ידעתי איך זה תופס אותי בבטן מתגבר והולך לרגע לא דואך אני יודע כשאת נפגעת זה כל כך כואב ולא שוכח למרות הכל אני אותך אוהב ואני שר, שתאמין לי שאני מאושר אשר בתוכי נשאר מזכיר לי שעוד לא נגמר ואני שר, שתאמין לי שאני מאושר מה שהוא בתוכי נשאר מזכיר לי שעוד חברים לבקר ישבנו בחצר אני מביט בתמונתך ומחפש מענה כי משהו חסר אני שומע את כולם אומרים לי להלבור אני יודע אני אמצא דרך לנסות שתאמין לי שאני מאושר מה שהוא בתוכי נשאר מזכיר לי שעוד לא נגמר ואני שר שתאמין לי שאני מאושר מה שהוא בתוכי נשאר מזכיר לי שעוד לא
אז אנחנו חוזרים לשידור שלנו עם עורך דין שלומי ציפורי ועמותת שותפות מגן ישראלית. אני רוצה שנדלג קצת מהקושי שהיה פעם למה קורה היום ואיך זה קורה היום אחרת. מה עשיתם כדי שזה יקרה אחרת? הרי לא עשיתם קסם. אז מה כן?
כן, אז זה מתקשר למה ש... התחלתי לומר קודם, ואני לא רוצה להשאיר את הצופים שלך במתח, אז אמרתי שעשינו עם קודם תהליך עד החלטה להכיר או לא להכיר. עוד לפני אירועים לבית משפט, היה לוקח בין שנתיים לשלוש. השיא העולמי שעשינו זה שקיבלנו הכרה לאדם שנפגע באסון המסוקים, מהראשונים שהגיעו לפנות שם את החללים, חלק מהם חבריו, קיבלנו את ההכרה תוך שעתיים מהרגע שהגשנו את הבקשה.
וואו.
שעתיים לעומת שלוש שנים.
שעתיים לעומת שנתיים, אוקיי.
הזמן הממוצע היום בבקשות שאנחנו מגישים כעמותה, הגשנו עד עכשיו כ-170 בקשות. אגב, כולם 100% התקבלו. 75% מהם במסלול מקוצר, שזה נקרא מסלול ירוק. הזמן הממוצע הוא בין 3 חודשים עד 6 חודשים, הסתיים התהליך עם קביעת דרגת נכות. אנחנו מלווים רק בשלב הראשוני, אם יש כאלו שרוצים לערער אחרי זה, לכן הלאה, זה דבר שאנחנו לא עושים.
אוקיי.
התמקדנו כרגע בעניין ההכרה.
אז איך זה קורה, הקסם הזה?
אז הקסם הזה קורה קודם כל של... הכשרנו יחד עם לשכת עורכי הדין, פנינו לבוגרי ארגונים ביטחוניים, צבא, חלק גדול מהחברים המשותפים שלנו, בוגרי הפרקליטות הצבאית, מוסד, שבק, משטרה, ויחד עם הלשכה בנינו קורס עם הרצאות בתחום, פרי ניסיון, אני עורך דין 40 שנה שנתעסק בתחום, הבאנו עוד כמה מרצים טובים עם בעלי ניסיון, והכשרנו אנשים לעסוק בתביעות, זה לא תביעות, בקשות הכרה מול משרד הביטחון, בנושא של פוסט-טראומה, גם הרצאות של פסיכולוגים היו שם, מפקד יחידה לתגובות קרב של צה"ל ועוד אחרים, נתנו כלים שבעצם... את יודעת, המקצוע הזה של לייצג חיילים בהליך תביעת נכות בכלל וממשרד הביטחון בפרט, לא לומדים אותו בשום פקולטה. זה אוניברסיטה של החיים, והם קיבלו באמת את הניסיון לא, משני צידי המתרס. זאת אומרת, משרד הביטחון שיתף איתנו פעולה בהכשרה.
אוקיי.
היו לנו מרצים גם מטעמם, והבקשה שלנו הייתה ממי שעובר את ההשתלמות הזאת, שיסכים גם לעשות תיקים פרו בונו. כולם הסכימו, כשההתחייבות לטווח ארוך הייתה שבאיזשהו שלב, כשהעמותה תצליח לגייס כספים, אנחנו לאורכי הדין גם ניתן איזשהו סכום סמלי סביר עבור הייצוג. ואני רוצה להגיד לך שבפועל בהשתלמות עצמה היו 70 עורכי דין, קרוב ל-30 מופעלים, אחת את מכירה באופן אישי, וכל הזמן יש אליי פניות. עוד אנשים שרוצים להצטרף ותעשה עוד הכשרה. עוד משהו שהוא מאוד מחמם את הלב, שאחד המשרדים הגדולים בארץ, אני לא רוצה כרגע להגיד שם, גם נחשף לעניין לפעילות של העמותה, הזדהה איתה והחליט שהוא מעמיד לרשות העמותה הרבה שעות, או מאות שעות פרו בונו לטובת ייצוג נפגעי פוסט-טראומה.
של אותו עורך דין.
של אותו משרד גדול, שהעמותה תפנה אליו, ועשינו שם הכשרה, ואנחנו עובדים עם אותו משרד. אני מניח שבקרוב זה גם יתפרסם מזה, אבל...
אוקיי.
ואני גם בטוח שיהיו אחרי זה עוד משרדים שיצטרפו ליוזמה הזאת. אני מניח שחברי עורכי הדין לא כל כך יסמכו על זה.
בוא נדבר... זוב, בוא נדבר על... לא על מי שלא שמח, בוא נדבר על... על מה כן. קודם כל, איך קרה הנס הזה? זאת אומרת, איך הוגשו 170 בקשות וכולן התקבלו?
בתוך חודשים.
כן.
אז קרו שני תהליכים שצריך להגיד. תהליך אחד שהתחיל, כן, בשביל הצדק ההיסטורי צריך להגיד, הוא התחיל לפני סעידיאן. אני איבדתי את הספירה של הממשלות שהיו, אבל באחת מהן, אני, השלישית, האחרונה.
אוקיי.
היה שר נוסף במשרד הביטחון, גנץ היה שר, והיה שר נוסף מיכאל ביטון, שר לעניינים אזרחיים, שבין היתר לקח את אגף
השיקום.
אגף שיקום נכים, והבין שצריך לעשות שינויים, זה בא על רקע גם של פעילות נמרצת והפגנות של ארגון נכי צה"ל, וקרה עוד דבר... חיובי שהכנסת גם הקימה פעם הראשונה בתולדותיה ועדת משנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ועדה לנושא פוסט-טראומה.
אוקיי.
העמידה בראשה עמד חבר כנסת שהוא בעצמו אלום קרב, אופיר סופר, שהוא אלום קרב מקבר יוסף. וכל התהליכים האלו התחילו להתכנס, היו לנו פגישות מאוד טובות עם מסמכים שהכנו בעמותה על השינויים הנדרשים גם במדיניות וגם בחקיקה. אחד הדברים שהיום משרד הביטחון מאוד גאה בו ובצדק, זה פתיחת מסלול ירוק לנפגעי פוסט-טראומה.
שמה זה אומר?
אני כבר מסביר על זה, אבל סוכם בין העמותה על דעת השר שהיה, כן, וגם על דעת ועדת הכנסת ומשרד הביטחון, היו לנו גישות שסגרנו את המתווה, איך יהיה מסלול ירוק גם לנפגעי פוסט-טראומה. מה זה מסלול ירוק? כשיש מלחמה ואנשים פצועים שוכבים בבית חולים, אז משרד הביטחון או ששלח או שקצינת הנפגעים הייתה מגישה בקשה להכרה. עכשיו הנסיבות היו מובהקות, כן, אירוע מבצעי, הייתה גם פציעה, הקשר לשירות ברור ומובהק, ולכן משרד הביטחון היה מפנה אותם במסלול מקוצר ישר לוועדה רפואית.
אוקיי.
התחנה הזאת של...
אין שאלה של קשר.
אין שאלה של קשר סיבתי, ואתה לא צריך להוכיח את עצם הפגיעה. זה היה קל. לגבי נפגעי פוסט-טראומה, אז מסלול היסורים, סיפרנו עליו. תוכיח שזה לא, הבאת את זה מהבית, ותוכיח שהיית במקום.
פציעה שקופה ולכן קשה.
היום נפתח מסלול, היום, שנה וחצי, נפתח מסלול ירוק. זאת אומרת, אם אתה בבקשה הראשונית שתגיש, תראה שבאמת היית באירוע מבצעי, תראה, אם אני אחזור לאותה דוגמה של סי עולמי, של הבחור מ... אסון המסוקים, שם ההוכחה שלנו הייתה, היה צילום בעיתון מעריב בעמוד השער, צילום שלא על המסוקים שם, על שרדי המסוקים, היה מאוד קל להוכיח שהוא היה שם. אז זה אחד, תראה שהוא היה שם, באמצעות הצירים, עדים או מסמך אובייקטיבי אחר, והבחנה מגורם שהוא מקובל על משרד הביטחון, זאת אומרת, גורם אובייקטיבי, כמו היחידה לטיפול בגבות קרב, נטל לצורך העניין, צהל, אם הוא הוריד לו פרופיל על זה, ופנינו גם לפסיכולוגים שהם מקובלים, ידועים, מומחים בתחום, כאלו, ביניהם כאלו שהיו ביחידה לטיפול בתגובות קרב, והם מכינים לנו חוות דעת בתשלום, אנחנו משלמים, אנחנו כעמותה משלמים, ומשרד הביטחון מקבל את זה. עשינו עוד משהו, התחלנו לעבוד גם עם, הוקמה במסגרת רפורמת נפש אחת, בית חולים שלוותה הקים יחידה לאבחון של פוסט-טראומה, ואנחנו מפנים אנשים גם אליהם. ולכן אנחנו מגיעים בעצם, כשהבקשה שלנו מוגשת, משרד הביטחון רואה, יש הבחנה מגורם שהוא על פי רוב מקובל. ושניים, יש אימות מגורם. אתה יודע, לצרף את הראיות שמראות שהבן אדם היה באמת איפשהו טוען שהיה, ואז מעבירים אותם ישר לוועדה.
Okay.
אז זה דבר ראשון טוב שקרה. בכלל, במשרד הביטחון יש המון קשב, לפחות בערוצים שלנו כעמותה, אנחנו, בכל מה שקשור להליך ההכרה. הליך ההכרה זה שער הכניסה. אנחנו מטפלים רק בזה, מה קורה אחר כך, זאת אומרת, האם הטיפול שהוא מקבל הוא מיטבי או לא, אני יכול להגיד לך ששם יש עוד דברים לשפר, לא מעט. כל מה שקשור להכרה ואחוזי הנכות, מאוד מאוד השתפר, הוועדות נהיו הרבה יותר, גם הרבה רופאים התחלפו.
רק מה שקשור להכרה, או גם, אתה יודע, כי אפשר להכיר בך ולהגיד, אוקיי, זה נכון, אתה נפגעת, אבל זה 9%. ולא 21.
אז אני יכול להגיד לך אם דיברתי על 170 שעמותה יצגה, וכל תיק, אני מביניהם בערך 65 תיקים, אולי קצת יותר, אבל אני מכיר כל תיק. היו, אני חושב, פחות מ5 מקרים, שאם הוא היה מגיע אליי כעורך דין פרטי, הייתי אומר לו, לך לערעור. זאת אומרת, גם הוועדות...
הוגנות, מבחינת
ה... מאוד מאוד הוגנות, קשובות, ו... אתה רואה, כן, עוד אחד מהשיפורים, יש לך, כשאתה נכנס לחדר של ועדה, גם ההסבר, גם הקשב, גם יש לך מסך גדול שאתה רואה את הדברים שאתה אומר נרשמים בזמן אמת, והחידוש של החודשיים האחרונים, גם הייתה בקשה שלנו, בשלבים המוקדמים, זה שיקליטו גם את הדיון, כי בעבר היו טענות, אמרתי אחרת, כן נרשם, לא נרשם. אז היום גם אם הנכה הנפגע רוצה, אז מקליטים את הדיון, ואז אם יש ויכוחים, אפשר ללכת עם זה לערעור, ההקלטה היא שלו, לא של משרד הביטחון.
אוקיי.
אז יש, בהליך ההכרה, פשוט מדהים מה שקרה, והמספרים, אם דיברתי שיצאנו לדרך, כן. היו 5,000 מוכרים. מספרים האחרונים שאני יודע, של הלומי קרב במשרד הביטחון, עבר כבר את 8,000.
אוקיי. יפה, אז זה נשמע כאילו אנחנו במקום טוב. נשמע את מאיר בעניי, עם אביתר בעניי, בשיר אצלך בעולם, ואז נבין, גם שאנחנו במקום טוב, אולי יש מקום לשיפור. אז מיד אחרי השיר.
תחת כישוף כל הלילה גילינו סודות של הגוף תני לי יד, תני לי מקום תני לי יד, תני לי מקום אצלך השדים של הלילה יוצאים כבר לרקוד הם נוגעים בי, נוגעים בה נוגעים עוד ועוד תני לי יד, תני לי מקום תני לי יד, תני לי מקום אצלך בעולם תני לי יד, תני לי מקום תני לי יד, תני לי מקום אצלך בעולם שלוקח אותך לטיור תני לי יד, תני לי מקום תני לי יד, תני לי מקום אצלך בעולם תני לי יד, תני לי מקום תני לי יד, תני לי מקום אצלך בעולם תני לי יד תני לי מקום תני לי מקום תני לי יד מקום אצלך בעולם אצלך בעולם אצלך בעולם תני לי יד אצלך בעולם תני לי יד אצלך בעולם תני לי יד תני לי יד אצלך בעולם תני לי יד אצלך בעולם תני לי יד תני לי מקום תני לי יד
אנחנו למרבה הצער לא נוכל לשמוע את השיר היפה הזה עד הסוף כי אנחנו רוצים להספיק עוד כמה דברים דיברנו באמת על על הדברים שהשתנו. קודם כל, בוא נדבר על איפה עוד צריך לשפר כדי שיהיה באמת ממש טוב.
איפה עוד אפשר? אז אפשר עוד בתהליך ההכרה גם לקצר לוחות זמנים, למרות שאם היית
למרות השיא.
כן, למרות השיא.
אוקיי.
יש פרק זמן ארוך שלוקח מהרגע שאתה בוועדה רפואית עד שאתה מקבל החלטה. אני מבין, זאת אומרת, משרד הביטחון בעומס אדיר בעניין. דיברנו קודם על המספרים שהשתנו, ומגייסים אנשים חדשים, ויש תקנים חדשים, אז זה תהליך שאין לי ספק שהוא יתקצר.
אוקיי.
אז זה על הקטע שאנחנו בעיקר פעילים בו. אוקיי. על הקטע שאנחנו פחות פעילים בו, אבל אנחנו שומעים עליו, זה לגבי מהרגע שקיבלת את ההכרה. אני יכול להגיד לך שהבוקר, למשל, דיבר איתי מישהו שהייתי איתו בוועדה, הוא היה לוחם בשקד במלחמת יום הכיפורים, בחווה הסינית, קצין. הוכר, קיבל אחוזי נכות, והוא מחכה בשביל להתחיל לקבל את הזכויות והעזרה והשיקום שמגיע מתוקף ההכרה, מחכה כבר יותר משלושה חודשים, ארבעה חודשים. עכשיו תראי, האנשים האלו חיכו 50 שנה, כשהוא כבר עזר את הכוחות ופונה, הוא מצפה שתהיה החלטה כבר מחרת בבוקר. אז לא יכולה להיות החלטה מחר בבוקר, אבל אני חושב שכל הקטע מהרגע שהוא עובר לאחריות מחוז השיקום, זאת אומרת, הוא קר, קיבל אחוזי נכות, ועכשיו צריך לטפל בו, זה עוד נושא שיש בו לא מעט לשפר, ויש גם בהליך ההכרה עוד דברים שאני יכול לחשוב עליהם.
אוקיי. בוא נדבר רגע אחד על... על הקריטריונים שלכם. אז ברור שהעשייה של העמותה מוגבלת. מה עושה מי שלא נכנס לקריטריונים? איך, ואין לו כסף לשלם, ואין לו יכולת להתקדם אחרת.
אז קודם כל שאלה מאוד חשובה. אני רוצה להגיד לך שבעניין הזה יש הליכים, או התחילו תהליכים, הם עוד לא הגיעו למצב אופטימלי, אבל הם בהחלט חלופות סבירות לחלק גדול מהמקרים. ראשית, אם נהיה אמיתיים וכנים, תראי, יש בשביל להגיש, אם נפצעתי בצבא ויש לי דוח פציעה, אני לא באמת צריך עורך דין בשביל להגיש את הטופס הזה, שהוא רובו, את טופס הבקשה להכרה, שרובו פרטים טכניים.
Okay.
אני לכל היותר, לפני ועדה רפואית, אולי צריך לדבר עם רופא או עורך דין שייעץ לי איך להציג את הדברים בוועדה, איך צריך להתכונן לקראת הוועדה, וגם זה משרד הביטחון הפיק מסמכים לא רעים לטובת הנפגעים שמגישים תביעות.
שאיפה אפשר למצוא אותם?
הם נמצאים באתר, יש אתר מאוד...
אתר משרד הביטחון?
כן, באתר אגף שיקום נכים.
אוקיי.
דפי הסבר הם גם שולחים, כשמזמינים אדם היום למשל לבדיקת מומחה, שולחים לו דף הסבר. את יודעת, מישהו אמר לי שה... הספק ואי הוודאות זה משהו שהוא הכי קשה איתו. ובאמת, אנשים נכנסים לחרדות. אז כשמשרד הביטחון בקטע הזה עשה בהחלט פעולות ראויות לשבח, הוא שולח הסבר לפני מומחה ולפני ועדה, מה צפוי בוועדה, איך כדאי להתנהל. אז זה חלק גדול מהתביעות, כשמדובר על חבלות שהן מובהקות. לא צריך שם עורך דין, בינינו.
Okay.
אל תספרי לאף אחד שאמרתי.
ברור, אבל... לא, לא נספר.
לגבי כאלו ש... כן צריך מחלות או כל מה שקשור לתחום הנפש, פוסט טראומה. אז יש מעבר לעמותה שלנו, יש עוד גופים שממסדיים נקרא להם, או חצי ממסדיים, שהוקמו חדשים. אחד מהם נקרא בידיים טובות.
אוקיי.
מי שעומדת היום בראש אגף שיקום, גברת לימור לוריה, שהגיעה מהביטוח הלאומי, והביטוח הלאומי גם הקים גוף כזה שעוזר להגיש בתביעות נכות ללא תשלום. אני לא זוכר כרגע את השם שלו. משרד הביטחון, כן, בהשראת לימור, אני מניח, הקים גוף שנקרא בידיים טובות, שאליו יכול לפנות כל מי שרוצה עזרה בהגשת הבקשה. יש שם גם רופאים שמייעצים לו, לא נותנים חוות דעת, אבל מייעצים, אם יש לזה התכנות, אין לזה התכנות, אולי כדאי לך לקחת חוות דעת. או... והם גם עושים הכנה לוועדה הרפואית עצמה.
Okay.
זה גוף אחד. הגוף השני הוקם בצהל, במחלקת נפגעים של צהל, הקימו ענף, סלחו לי אם אני לא מדייק בשם, אבל זה ענף ליווי נכים ופצועים.
Okay.
שגם הם עוזרים לחייל שרוצה להגיש, חייל או חייל משוחרר, רוצה להגיש בקשה להכרה, הם יעזרו לו למלא את הטופס, יכוונו אותו, יעזרו לו לאסוף חומר. אין שם משפטנים בתהליך בשני הגופים האלו, לדעתי חסר. זה היה מאוד עוזר ומשפר.
אוקיי.
ומקצר גם בעיקר. אבל אולי זה נובע, כן, אני יודע שהגישה של משרד הביטחון, של ראשת האגף, זה שעורכי דין מיותרים בתהליך. אני מסכים לגבי חלק מהמקרים, לא לגבי סוג התביעות שאנחנו מדברים. ויש גם, עוד שריד שהיה קודם, גם יש קצינות נפגעים שיכולות, אם זה תביעות פשוטות, אז אין שום סיבה לא לעשות את זה. חייל נפצע, הוא בבית חולים, מגיע אליו מישהי ממה שקראנו פעם, רמשטיין, יקר, עוזר אותו למלא לטופס הבקשה, אם זה בקשה ברורה ומובהקת, שאלת הקשר שהיא בדרך כלל המכשול ומה שלוקח הרבה זמן, היא לא קיימת, אז לא חייבים לקחת עורך דין.
אז אתה אומר, אם פונים אליכם, אז כן אפשר למלא את התפסים.
כשאנחנו פונים אלינו ואנשים לא עומדים בקריטריונים, אז אנחנו בתשובה שאנחנו נותנים, אומרים להם ש... כן, בגלל המשאבים הלא רבים שלנו, אז אנחנו כרגע, בשלב זה של חיי העמותה, מתמקדים ב... כמו שאמרתי, לוחם, תומך לחימה ואירוע מלחמתי, אבל מפנים את תשומת ליבו לכך שקיימים גופים נוספים שיכולים לתת את השירות והליווי הזה ללא כסף.
אוקיי. בוא נדבר רגע אחד, אמרת כשפונים אלינו. אתם פונים גם אקטיבית? נגיד, עכשיו אתה מכיר, נתת את הדוגמה של הקצין מסיירת שקד, באיזושהי פעילות, שאתה יודע שהייתה פעילות רבת משתתפים, אז זה לא בן אדם אחד שעושה איזושהי פעילות. נגיד שעכשיו הקצין, סתם לקחתי את הדוגמה הזאת, נותן לך שמות של עוד ארבעה שהיו איתו.
כן.
אתה פונה לאתר אותם, או איך זה עובד?
אז ככה, מה אנחנו, איך מגיעים אלינו בעצם? מעבר לצדדים הטכניים של האתר, ועד הפייסבוק שאפשר לפנות, טלפונים יש שם, גם כתובת מייל. אנחנו עושים המון פעולות בשיתוף, או יותר נכון, מול עמותות צבאיות, יש למעלה, הופתעתי, כן, לגלות שיש למעלה מ-70 עמותות צבאיות, יוצאי עמותת, גולני, יוצאי
כן,
שייטת,
עמותת, כן. אוקיי.
עטלף ואחרים, ויש לנו קשר איתם באמצעות אנשים מהעמותה, שאנחנו הבאנו לידיעתם את קיומה של העמותה, את השירות שהיא נותנת. העמותות האלו רובם הם פועלות, את יודעת, כל מיני קשרים חברתיים, מורשת וכל מיני דברים ביחד, אז מציעים לאנשים את השירות שאנחנו יכולים לתת. יש, אני יכול לספר לך, עמותה מאוד מוצלחת שנקראת בשביל המחר, שעושה, לוקחת לוחמים שהיו מעורבים באירועים מבצעיים למסעות של שבועיים בארץ או בחול, עם ליווי של פסיכולוגי, וגם משם מגיעים אלינו אנשים. זאת אומרת, העמותה היום מוכרת.
מוכרת בשיח, אתה אומר.
כן, מוכרת בשיח, שמעו עלינו, מכירים אותנו, ומפנים אלינו מהעמותות הצבאיות, שאנחנו איתם בקשר.
אוקיי.
עכשיו... אני יכול לספר לך בסוד, שאפילו רופאים, כן, אם רק שנינו שומעים, שהיה לי כבר באיזושהי ועדה רפואית מסוימת, בית חולים מסוים, שבסוף ה... אני כל פעם כשאני מגיע לוועדה כזאת, אז אני מספר שאנחנו מעמותת שותפות מגן ישראלית, שמייצגים פרו בונו, ובסוף הדיון, ראש הוועדה ביקש ממני את הטלפון, כי הוא רוצה, יש...
להפנות אליך.
במסגרת הטיפול שלו בבית חולים, בנפגע פוסט-טראומה, אז הוא רוצה להפנות אליי, לעמותה, מקרה קשה. אנחנו מקבלים בלי סוף, יש אין סוף פניות.
אתה מדבר על אינסוף פניות ועל המון עשייה ונוכחות בוועדות, זה לנסוע לוועדה כל פעם זה זמן. בוא נדבר רגע על מה שבטח מטריד את כולם. מי משלם על זה? מי מקיים את כל העמותה הזאת, את העשייה שדיברנו עליה?
אז בעיקרון העמותה חיה מתרומות. קיבלנו לאחרונה תרומה מאוד יפה מוועדת העזבונות. אדם שהוריש הרבה כסף... במדינת ישראל, לעמותה לטובת נפגעי פוסט-טראומה, והעמותה, והוועדה הזאת נתנה לנו סכום מאוד יפה. חוץ מזה שיש לנו מנכלית שהיא בשכר מאוד מוכשרת ומקושרת, והצליחה בשנים עד עכשיו וגם עכשיו לגייס תרומות מאנשים שהנושא קרוב לליבם.
אוקיי.
וכשאני אומר קרוב לליבם, תראי, אנחנו מדינה קטנה, אנחנו מדברים על כל אחד מכיר את או שזה אצלו בבית, או שזה אצל מישהו אחר מהמשפחה. ומאחרי חלק גדול מהתרומות, יש אנשים עם היכרות אישית, עם נפגע, שהם רוצים לעזור לו. אני יכול להגיד לך שהיו לנו לא מעט מקרים של אנשים שבסוף, לא לקחנו כסף, ובסוף התהליך הרגישו צורך ותרמו, בלי אפילו רמז מאיתנו. במקרים של אנשים יש יכולת הפונים, אז אנחנו מבקשים דמי השתתפות של 1,500 שקל, גם עד זה הגג, אם זה מישהו, כן, כמו ההוא שסיפרתי שגר במנהרה, הוא לא לקחנו לו כסף. אנחנו מאוד
גמישים בעניין.
כן, מאוד גמישים ובהתאם ליכולת, ואני מאוד גאה בזה. יש עמותות אחרות שעושות, אבל הן לוקחות תשלום.
ובעצם חוץ ממנכ"לית העמותה שדיברת עליה, כל שאר האנשים עובדים בהתנדבות.
כל שאר האנשים בעמותה עובדים בהתנדבות. אמרתי שעורכי הדין שהכשרנו, אז התנאי הוא שהם יעשו גם שניים, שלושה תיקים פרו בונו. אחרי שהם עשו, ולהערכתנו, זאת אומרת, גם...
הם כשירים.
כשירים ומבינים, אז אנחנו נותנים, מעבירים גם בתשלום סמלי שהעמותה משלמת להם, לא הנפגע עצמו, אלא העמותה.
אוקיי. יש איזה אירוע ככה מה-170 תיקים האלה שטופלו, שאתה אומר, וואו, בשביל זה היה שווה. אני מניחה שכל האירועים האלה הם אירועים מאוד מרגשים, כל אדם יש לו את הסיפור שלו. יש איזה משהו שאתה אומר, זה מנצח את הכל?
תראי, זה כל פעם זה התיק העכשווי. זה באמת, אתה מרגיש שאתה משנה חיים, לא רק של אדם, אלא של משפחתו. כלום קרב, כל המשפחה סובלת. ורפואית דרך אגב, יש גם מושג שמוכר של טראומטיזציה משנית. זאת אומרת, אישה או בן זוג או ילד שחי עם אלום קרב, יכול בעצמו להגיע למצב של הבחנה רפואית שהוא פוסט-טראומטי.
עד כדי כך זה משפיע ו...
כן.
יש לזה אדוות.
אם את שואלת אותי על מקרה מיוחד, שהאחרון שאני זוכר שנכנס ללב, שלא יעלבו השאר, כי...
לא.
כי זה עבודה שאתה עובד עם הלב, וכל אחד, אם הוא לא נכנס לך ללב, אתה לא יכול לעשות את זה. אבל סיפור של בחור, ואני מרשה לעצמי לומר, כי הוא גם נחשף בשמו. אגב, בערב יום הזיכרון יש תוכנית הדגל של ערוץ 13, תוכנית המרכזית של ערוץ 13 בערב יום הזיכרון, לקחה ארבעה לוחמים שנלחמו ביום כיפור, הלומי קרב, אחד מהם זה הבחור הזה, אפשר להגיד את שמו, קוראים לו ארם צבר. הוא היה סרן בסיירת שקד, נפצע פיזית וחזר, ברח מבית החולים ברפידים, חזר ללחימה. אני אומר, הוא נכנס לליבי, כי הפער שראיתי בין האדם הזה, איכויותיו, ומה הוא יכול לעשות בחיים, לעומת איפה שהוא גר היום, באיזשהו מחסן עלוב בבני ברק, שאלו אותו בוועדה אם יש לו קשרים חברתיים או אם הוא... אז הוא אמר, הדבר הוא אמר, וזה אמיתי, שהאורחים היחידים שמבקרים אותו זה החולדות שחיות שם. וואו. באמת, במיץ של הזבל, ואת מדברת איתו, תענוג לדבר איתו, עם ידע רחב, אדם משכיל, שאין לי ספק שאלמלא הפוסט-טראומה, אם רואים אותו מנהל חברה, מצליח מאוד, והיו לו... לא נכנס יותר מדי לפרטים האישיים, הייתה איזה אפיזודה של נישואים וכמה ילדים בשידוך, ואין לו היום...
אין משפחה.
אין משפחה, ועשינו הליך די מהיר, מבחינתו הוכר כמו שצריך, מסלול ירוק, ומקבל עכשיו מעטפת שמרימה אותו.
כן, זאת השאלה שרציתי לשאול. זאת אומרת, אני לא יודעת, זה מספיק בשביל לצאת מהמחסן עם החולדות?
העזרה שהוא יקבל, כן, היא תספיק. אבל אני רוצה להגיד לך, יש הרבה שהם אומרים, תשמע, ואני מאמין להם, לא הזכויות, לא מעניין אותי כמה אחוזים. אני רוצה הכרה. כל השנים האלו שסבלתי, וכל אלו שאולי לפעמים מצחקו עליו, או התרחקו ממנו, והיום מדינת ישראל אומרת, כן, אתה לא משוגע, אתה לא הבאת את זה מהבית, אתה עברת תהליך שהנפש נפצעה, וזה עושה המון לאנשים,
עצם ההכרה.
עצם ההכרה, ולנו זה נותן באמת סיפור גדול. האמירה המאוד נפוצה אצלנו, אצל כל מי שמתעסק עם זה, שאתה מרגיש שאתה משנה חיים, לא ולמשפחה.
לגמרי. נשמע נשמע חשוב, ואין ספק שזה חוב שאנחנו חייבים להם כחברה. וטוב לדעת, אגב, שגם במשרד הביטחון דברים זזים, למרות שלפעמים נראה שזו ספינה שמאוד מאוד קשה להזיז אותה.
יש המון רצון טוב במשרד הביטחון ופתיחות, ואני באמת מגיע להם.
אז הנה, אמרנו גם למשרד הביטחון מילה טובה, וזה חשוב ולא מובן מאליו. עורך דין שלומי ציפורי, תודה רבה על הרעיון.
מה,
תודה.
כבר עברה לנו
כבר שעה? כבר עברה שעה, הנה, אתה רואה?
ככה זה כשאני...
אמרתי לך, ככה זה שמדברים על דברים חשובים. כן. אז תודה רבה תודה על לך. העשייה ועל השיתוף, וכמובן, כל מי ששומע אותנו וחושב שהוא מכיר מישהו שיכול להסתייע בעשייה המבורכת של העמותה, מוזמן לפנות, עמותת מגן, שותפות מגן ישראלית, בפייסבוק, או אני מניחה שיש גם דף בגוגל, אז אפשר לפנות, וכמובן שמי שלא מוצא ולא מאתר, יכול גם לפנות אליי, ואני אעשה את החיבור בשמחה ובאהבה. אנחנו מסיימים כאן עם שיר של יובל דיין בביצוע מיוחד ליום השואה, שער הרחמים. אנחנו ניפגש כאן כמו תמיד בשבוע הבא, ועד אז תשמרו על עצמכם. ביי. מכיר כבר את דרכי,
הדרך השעה